המכשיר הקלטה.
זהו, זה לדבר לעם.
שיוסי יצטרש.
כאילו יש פה 1,000 איש.
בטח, בסדר. הרבי פונוביץ' היה פעם, נתקע פעם בראש השנה. וזה בית כנסת במארצות הברית, והעיירה שהיה שם 12 מתפרים. ומוסף, נראה שם החזר. איך אומרים, מתפלל באופן שמתאים לבית כנסת של 5,000 בני אדם. ניגש אליו אחרי התפילה, אמרו לו, תגיד לי, למה אתה משקיע כל כך הרבה אנרגיה וכזה ציבור, זה לא פרופורציונלי. אז אבא שלי אמר לי, אתה אף פעם לא יודע מי שמע אותך. אני אקח אותו, הרבי פונוביץ' הביא אותו לארץ, הוא היה לי אבא לתפילה בפונוביץ' 30 שנה, זה מוישה פורטמן.
אה?
מוישה פורטמן.
וואו.
אבא תפילה בפונוביץ' 30 שנה. אז ככה, אנחנו עובדים לפני פסח, ככה הסברה אומרת שצריך לדבר על פסח, נכון?
כן.
פסח סובל קצת מזה ש... אנחנו סוכות שאף אחד לא ידבר עליו. כי עד סוף הזמן זה יום כיפור מדברים. אבל גם עד פורים זה מדברים על פורים. יש לך כזה שבוע וחצי שבועיים ככה לדבר על פסח. אבל באמת פסח זה החג הכי גדול שלנו.
פסח עולה לסדר.
יותר בדיוק, אתה רוצה... נו, ליל הסדר, כן? ליל הסדר זה... וגם כל חג הפסח כולה הוא המשך של ליל הסדר באיזשהו... ברמה מסוימת. אבל חג ליל הסדר הוא באמת הלילה הכי גדול בשנה. ממש ככה. ממש ככה. אין... כל היסודות של היהדות, כל ה... נקודת ההתחלה של הכל, ואת כל ה... וגם המצווה הגדולה שמוטלת עלינו בלילה הזה, שהיא סיפור יציאת מצרים. היא המצווה שכל היהדות עומדת עליה. החינוך של הבנים, כל מי שיש לו ילד שאפשר לדבר איתו, צריך להשקיע בזה מחשבה, לקיים, באמת לספר בסיטה למצרים, באופן שהילד ישמע והילד יבין. וגם אם הילד הוא מבוגר, ואנחנו בעצמנו גם צריכים לספר לעצמנו סיפורים. וזהו, זה מצווה גדולה מאוד. השולחן ערוך כתוב, לקוח מהתוספתא. חייב אדם לספר ביציאת מצרים כל הלילה. עד שתחטפנו שינה. אם אדם כבר עייף, זה כבר לא נעשה מתוך עונג ושמחה, אז אין לזה טעם. אבל חוץ מזה, אין דבר כזה לקרוא עיתון בליל הסדר, אין דבר כזה ללמוד בבקה בליל הסדר. הלילה הזה הוא קודש לדבר הזה. והכוונה של החז"ל הוא שבאמת, אף פעם אדם לא יכול להגיד, גמרתי את הסיפור. אדם קרא את המגילה. לא, קרא. ארוך לפעמים, יש בעלי קריאה, לודניקים של הסחורים יותר זמן, דפקים באמן, אבל זה נגמר באיזשהו שלב. ספר בציאת מצרים, אף פעם אנחנו לא גומרים. או שנגמר הלילה, נגמר הזמן. או שאדם נרדם. ואז שנה הבאה עוד פעם, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מה אנחנו נוסיף? מה נוסיף עוד? נחזור עוד פעם לאותו סיפור. על קריאת שמע אף אחד לא יגיד, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לקרוא קריאת שמע כל יום. או אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לקרוא את המגילה כל שנה. ברור לגמרי שקריאת המגילה לא נועדה דווקא לספר לך משהו חדש. קריאת המגילה נועדה בשביל להזכיר את הנס, לפרסם את הנס. זה שאתה יודע, זה לא היה, לא היה אב המינה, לא היה כזה צד בעולם שלה מתפטר מקריאת המגילה, כי כבר שמע אותה שנה שעברה. כמו אותה אישה ש... אחר שנה אחת לבית כנסת, שאמר עכשיו אוכלים את יוסף, נשאר איזה בוכה, איזה סיפור עצוב. שנה אחרי זה אמרת, אני כבר לא מוכן את הלב, ואז אוכל בשנה שעבר מה שקרה. אבל בליל בסדר, חז"ל אומרים את זה ככה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. שלכאורה היה מקום לומר שאני לא צריך לספר, כי אני כבר יודע. לספר סיפור, פירושו לא לחזור ולהגיד את הדבר. לספר סיפור כנאי לגלות. פעם לספר באמת, במובן המילולי, בשורש של הלילה, לספר הכנאי לגלות. בלשון סיפור, זה כמו אבן ספיר, שרואים דרכת דברים. אני מספר לך מה קורה איתי, אני מגלה לך.
לכן כל ההגדה סביב המילה לספר, מצווה לנו לספר, האם מספרים בויס הלילה.
כן, כן, לכן, המצווה של הלילה היא לא לחזור, לא להודות להשם על המצווה. זה גם מצווה גדולה. אחר כך אנחנו אומרים הלל, שזה לשבח את הקדוש ברוך הוא. אבל המצווה העיקרית של הלילה היא לא הלל, לא שבח והודעה. אבל לספר ביציאת מצרים, לגלות, לחשוף עוד עומק, לחשוף עוד עומק מסוים. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, באמת זו שאלה, מאיפה יודעים את ההלכה הזאת? בתורה כתוב, הגעת לבנך. הפשטות הייתה, שאם יש לך בן, אתה צריך לספר, או יש לך אדם אחר שאתה שלא יודע, אתה צריך לספר, אבל אם אתה יודע, אז לא יודע לספר.
רב לזר על טרף, לא?
כן, אבל מאיפה חז"ל למדו את זה? זה כתוב במגילה, דרשו את זה מהמילים, מה העדות והחוקים והמשפטים. זאת אומרת, השאלה שהילד החכם שואל, הילד החכם הוא לא ילד ששואל שאלה ספציפית. לא ילד ששואל למה תוקעים בשופר בראש השנה. הוא יודע את הכל. הוא יודע את העדות, הוא יודע את החוקים, הוא יודע את המשפטים. והוא שואל מה העדות, הכוונה היא, מה הקטע בכל הסיפור הזה? מה העומק של כל היהדות? כשאני שואל אותך, אבא, למה שומרים שבת? אתה אומר לי, שומרים שבת כדי זכר למעשה בראשית, שאני אזכור את בריאת העולם וכו'. הבנתי. למה חשוב שאני אזכור את בריאת העולם? כדי שאני אקיים מצוות. אז למה צריך מצוות כדי שאני אזכור את בריאת העולם? אז מה הסיפור בכל, מה כל הסיפור? כל מצווה פרטית אתה קושר אותה למשהו אחר. כל מצווה שאתה שואל מה היא, מה העניין שלה, מה הטעם שלה, מה הפרטים שלה, זה הכל מתחבר למערכת. אבל המערכת כולה, מה הקטע בכל הסיפור? איך שאלת פעם איזה סטודנט והר צופים? מה הקטע בכל זה? חשבתי אולי 10 שניות, 15 שניות, איך להתחיל לענות לו, והוא אמר לי, אני אענה במקומך, הוא רוצה כסף לישיבות. אבל חוק בצד, אבל באמת, זה מה שהילד שואל, מה העדות והחוקים במשפט?
זה התשובה תמיד, מצווה בגלל זכר למעשה בריאת העולם, למה בריאת העולם בשביל המצוות?
תגיד לי אתה, תגיד לי אתה. מה? אני אומר,
דרשי, דרשי.
הכל זה בשביל, כל מערכת זה ככה, כל מערכת אתה מסביר אותה, כל דבר בתוך עצמו. אבל יש רגע מסוים שאתה שואל, מה הסיפור ביעקב?
כן? אז מה התשובה?
עוד רגע נראה, אבל ברור שזה כאן חז"ל למדו שהתשובה לשאלה, העניין הזה של סיפור יציאת מצרים, הוא עניין שיש בו עומק בלי גבול. ואין בן אדם שיכול להגיד, די, סיפרתי את הסיפור, אני כבר יודע אותו. כל פעם מחדש, בכל יום, לפני שבועיים שאלתי בן אדם שאלה, דיברתי עם השאלה. הוא אומר לי, מה קורה אם הבן שלי בא ושואל אותי שאלה, אני יציאת מצרים, שואל אותי באמצע השנה, צריך לענות לו? עוד אלא שכל הפרשיות, זאת אומרת, שלושה מתוך ארבעה הפרשיות של סיפור יציאת מצרים, של ארבעה בנים, לא מדברות בפסח. שכתוב בתורה שהילד שואל מה זויס, זה מדובר על פדיון הבן. ילד מגיע לפדיון הבן או לבחור, סתם לבחור בהמה שמקריבים אותו. ואז הוא שואל מה זאת? אז התורה אומרת, ואומר אותו לבינך. כי בכל זה כזה יציא יכול השם הנצח. וכשהילד שואל מה העדויס והחוקי והמשפטים יש הציבה השם אלוקינו אסכם. זה בכלל לא כתוב בקשר לפסח. הילד נעמד באיזה יום בימת השנה, הוא שואל את השאלה וצריך לענות לו. אבל התורה קבעה לילה אחד בשנה. שם כתוב, והגעת לבנך. שם אתה צריך לעצור, ואפילו אם הילד לא שואל, לנסות לעורר שאלה, לנסות לדבר. אבל הסיפור הזה באמת הוא הסיפור של כל החיים שלנו. ועדיין
יכולה
לסדר
על העדות חוקים ומשפטים, או זה לא הזמן?
מה, לפרט את הפרטים?
לא,
להסביר
את הרעיון.
כן, זה היה
מגמה. חלק מהסיפור?
שמה? התשובה על זה, התורה אומרת, ואמרת לו, והגעת, ואמרת לו, לבינך כתוב שם. עבוד אם היינו לפרה במצרים, ויצאנו השם אלוקינו לשום, להיות חזור כל עזרה לתויום, וכו', ויצווה להשם לעשות כל החוקים האלה, לעיר לעשות השם אלוקינו, לתויב לנו כל היום.
אבל
אני שואל פה שאלה יותר, זאת התשובה, בכל מקרה כתוב בתורה שזאת התשובה. יש לך איזה מזלג?
כן.
שואל שאלה יותר מפורטת, מה
ההבדל? הוא לא שואל שאלה מפורטת, הוא שואל שאלה של כלל, זה מספיק מספיק מספיק.
כן. אבל הוא לא שואל מה הם?
הוא שואל לא מה הם במובן של מה הפרטים. זו תשובה שצריכה את כל התורה כולה ללמוד. כל מצווה ומגופה.
אז החכם לא שואל את הפרטים?
לא.
אז למה עונים לו בפרטים? אף אתה אומר לו, אילך איזה פסח? מה עומד מאחר? מה זה התשובה הזאת בכלל?
עיניי, תאמר לו את הכל, את כל הפרטים, עד הסוף.
אין מפתים אחר אפיקוימת? מישהו שאל אותי, מה, יש הרבה אחרי אפיקוימת. גם בחג הפסח, למה זה הסוף?
זה הסוף של
הסוף. למה תודי לי קבור, אני יודע מה?
לא. קודם כל, ההגדה צריך לסוגיה לדעת מה ההגדה עושה עם כל אחד מהבנים ואיזה פסוק היא מביאת. והגדה ודאי עסוקה בלהתמקד בקטע של, של, של יציאת מצרים בתוך הסיפור. אבל הכוונה היא, תסבירו את הכל, עד סוף ההלכה האחרונה של הלכת פסח, זה נפתיר לו אחר פסח אפילו
כאן. כן, זה הלכה האחרונה?
של הלכות קורבן פסח. אין, לא יכול להיות הלכה אחרי זה.
של הלכות קורבן פסח?
כן, יש הלכות של נויסור, הקוראים נשאר. הלילה הזה הוא לילה של קורבן פסח.
אז זה הפשט לנו אותו עד הסוף. עכשיו מה, הוא לא רוצה שום דבר, הוא רוצה גם לדעת אידויס, מה הקשר לאידויס? הוא רוצה לדעת גם, אידויס זה מה הקשר, לא? זה מה, מה הסיפור ה... בשום דת אין אידויס, נכון?
אני מניח שלכל דת יש אידויס, כל דת יש לה איזשהו רעיון.
אה, נכון.
יש מעשים שמעידים על הרעיון.
נכון. אז איפה עונים לו את זה? נשמע שעונים לו תשובה ישיבתית, כאילו הלכתית, לא...
כתוב בתורה מה עונים לו, אי אפשר לאכול, כתוב בתורה. בעל ההגדה לא חשב שהוא מדבר עם אנשים כאלה שלא יודעים מה כתוב בתורה.
ומה כתוב בתורה שעונים לו?
נאמר אותו למינך, עבוד אם היינו לפרה במצרים. הוא לא חזר על זה פה בעל ההגדה, כי אתה כל ההגדה עוסק בזה. רק הוא אמר לו, אם הבן הזה, הבן החכם, תנצל את ההזדמנות ותדבר איתו רחב וארוך ומקיף ועמוק. כפי יכולתו, לפי הכלים שלו. זה לא ילד שאינו יודע לשאול שאתה מצליח לזכות ממנו מילה אחת ולהגיד לו משהו קטן. או ילד תם ששואל מה זויס, ואתה יכול לענות לו איזשהו סיפור קטן. תרחיב, תעמיק, יש לך עסק עם ילד, עם ילד חכם. ממש ככה. אם אדם בעצמו הוא ילד חכם. מי ניצרה ויש לו ניגון שהוא שר בליל פסח לפי דעתו של בן אוביב מלמדו, כך כתוב במשנה כאן הבן שואל ולפי דעתו של בן אביב מלמדו מי ניצרה ושר את זה עם ניגון מרגש מאוד כאילו זה סוג של תפילה, כאילו שהקדוש ברוך הוא ילמד אותו לפי דעתו של בן כל אחד לפי עניינו
בעצם
הרחבת
הסיפור היא
בעניין
שכתוב מישהו
עומד
מאחורי הסיפור,
לא
דווקא
בפרטים
של הסיפור עצמו.
נכון. יש ויש, יש כל צורה, כל צורה, לפי כל ילד, לפי המציאות שלו, כל אדם לפי המציאות שלו. לפעמים הסיפור עצמו, ההרחבה שלו והמחשה שלו, פועלים את התוצאות יותר מאשר ההסברה. אדם שחווה איזשהו אירוע, אתה לא צריך להסביר לו את המשמעויות שלו.
כן.
כי האירוע עצמו...
לא...
שם יש אנשים שיש להם את היכולת להיכנס לחוויה ולדמות אותם. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בסדרות שהנושא פה הוא מימד חווייתי.
כל הסיפור מימד חווייתי.
כן, נכון. אבל שוב, אין הכוונה של הסיפור לחזור עוד פעם, לספר מה שנקרא לפרסם את הנס, גם זה יש ביסה כמובן. לא הכוונה להודות לקדוש ברוך הוא. שזה חלק מההלל. אבל ההגדה עצמה, הגדת עצמה, זה פירושו לספר, להרחיב, להעמיק.
אז כמו שהוא אומר, הסיפור מאחורי הסיפור, או את הפרטים של הסיפור, כי משמע שהרב אומר, הפרטים של הסיפור פחות חשובים. סתם, היינו עבדים בעשר מכות, זה לא בדיוק הנושא.
זה מה שנותן את הרושם המלא של הדבר. אם אתה מרחיב, אם אתה מספר את הסיפור חזק, כל המשמעויות יוצאות בתוך הסיפור. אם אתה חווה את הסיפור עצמו, ככל שאתה מעמיק יותר בחוויה, אתה בוודאי משיג יותר את התוצאות. חינם אנחנו, התורה רובה ככולה היא סיפורים. עם סיפור אפשר להעביר דברים לפעמים הרבה יותר טוב אשר עם הרצאה רחבה ועמוקה. אבל ודאי שיש מקום גם להעמיק ולהרחיב, הכל פי דייטו של בן אורביז מלמדה. ממש ככה. זה הסדר. זה הסדר, וזה לילה גדול וקצר מאוד. בפרט, אנחנו רוצים לאכול לפי קורא לפני חצות, כמו שנוהגים. קשה מאוד. זה סכנה גדולה גם.
יש הבדלים.
זה להיכנס למתח. זה אחד הסכנות הגדולות. זה איך אמר מורי ורבי, רב לוי מינצברג אומר, אם לשבת בהסיבה זה דרך חירוס, ההפך מדרך חירוס זה להיות במתח. אבל אני רציתי לעצמי בבית שלי, מצאתי פתרונות טובים ל...
יש הבדלים מספרים בתוך הסעודה או אחרי הסעודה? שסתם על זה הרפים. יש הבדל הלכתי?
לפי כל מה שהרב אמר עכשיו, עדיף בתוך הסעודה. עיקר הציבור יותר יקשיב.
אני בבית הסעד, זאת אומרת, מיד אחרי הקידוש, עושים קרפס יחד, מתחילים את ההגדה, מביאים לשולחן מוקבוקים של שתייה מתוקה, אגוזים, וזה שיהיה אווירה נינוחה, נקרא לזה ככה. אבל מה שאלי שואל, ודאי שעיקר הסיפור צריך להיות בשעה שמצב המרום מונחים לפניך. אבל מה שאפשר, אפשר צריך להגיד את הסיפור בקצרה ובתמצות.
אבל הרבנים שם מבני
ברק. שמה?
סיפור אחרי הסעוד.
אני מקווה ככה, אחרי אתם לא אכלו כל בפסח.
כן.
לא, לא אכלו רצה קרה בזה, אבל זה השנייה אחת, אני חייב... עכשיו כל הזמן.
לא יודעת כמה יבואו צודקים, אבל מה שעושים לנו על זה, ודאי עבור נתחת לקריטריונים.
אבל זה נכון, אחרי שגורם את ההגדה, אפשר להרחיב עוד, זה עשיתי איזה סדר קבוע בבית שלנו. כשמישהו שואל שאלה שדורשת הרחבה, אני עונה לו. קצרה. היה צריך לרשום, אבל תזכור בעל פה את השאלה שלך, מיד אחרי לרצום, אחרי אחד מיד יום. כבר, אני חושב, 6-7 שנים לא נתנו לי לשאול בעל הסדר.
יש לזה, רוצה להיות שם?
השאלה היא כזאת, הרב אוהב לדבר. הרב גם אוהב לדבר וגם יודע לדבר. יש הרבה אירועים, גם ישראל, שלא יודעים לדבר.
נכון, וגם לא יודעים את החשיבות של הדבר. ואין לה גם תשובות.
השאלות לא צריכים תשובות.
צריכים ללמוד.
תודה לך. זה אחת הבעיות הגדולות שלנו, שאנחנו חושבים ששאלה חייבת תשובה. זה שזה שאלה אין תשובה זה לא נורא. אבל איזה
סחורה יקרה הרב מוכר פה.
מה?
סחורה יקרה הרב מוכר פה, אנשים...
אבל גדולה, סבורה שאין לה קונים. וזה באמת ככה. לא אומר שלא לענו תשובות אם אתה יודע. לנצל. אתה והילד שלך יושבים ביחד ולומדים. אתה והילד שלך יושבים ביחד ולומדים.
אפילו רשם,
כן, בפירוש. ממש ככה. היכולת שבן אדם... להתמודד עם שאלה. שאלה קשה, לא יודע, לא מבין באמת, לא מבין. השאלה היא הפתח לתיקון. השאלה היא הפתח באמת. מה שהופך את האדם לייצור שאפשר לתקן אותו זה שהוא שואל שאלות. אם יש לך עסק עם מישהו שלא שואל, המצב שלך בעייתי מאוד. אתה בקושי יכול לדבר איתו. בקושי אתה יכול לדבר איתו. כשנוצרת איזשהו נקודה של עניין, איזושהי נקודה של צעקה, למה? אז נפתחת דרך לתקן. אני סיפרתי השבוע בישיבה, סיפרתי גם באירוסים של רפי מתיוס. בדיחה כזאת שאומרים, אתה יודע, יהודי הולך עם הבן שלו, אדם הולך עם הבן שלו ברחוב, והבן שואל את אבא שלו שאלות. אבא, למה הגלגלים של המכוניות הם עגולים ולא מרובעים? לא יודע. למה חנויות סוגרות בלילה ופותחות ביום? לא יודע. למה לחתולים יש ארבע רגליים ולתרנגול יש רק שתיים? לא יודע. אבא, אז אתה מפריע לך שאני שואל שאלות? לא, אם לא תשאל, איך תדע? אז זה בדיחה, אבל זה אמיתי. בגלל שמה שאתה צריך לתת לילד שלך זה לא תשובות. לפעמים צריך לתת תשובות כדי לתת לו טעם ולשאול. פה ושם. אבל מה שאתה באמת צריך לתת לילד שלך, זה את האפשרות לשאול. לרוב התשובות הוא יגיע לבד. מה שהוא לא יגיע, מן הסתם זה לא שאלות קריטיות. באמת. אני אומר, זה נכון לא רק ביחס לתורה ויראת שמיים, זה נכון גם ביחס לחיים. פעם לקח אותי בחור לנזוח, בנזיאם. ניסיתי לדבר איתו. האדם לא יודע כלום. הוא לא יודע מי ראש הממשלה. שואלתי מה זה חשוב כל כך?
זה חשוב, בסדר.
לא שזה חשוב, אני לא אומר שזה חשוב או לא חשוב, זה לא הנושא שלי עכשיו, זה גם יכול להיות חשוב. אבל לא זה מה שאני אומר, אני אומר שזה עדות לזה שיש לבן אדם בעיה. אדם, אתה לא חי באיזה מדינה אוסטרליה שלא יודע מה קורה שם, אין דברים. פה קורים דברים במדינה הזאת, יש בסדר, אדם נורמלי, הוא אמור לדעת, לא שזה צריך לדעת. אדם הזה יודע דבר אחד בלבד, דגמים של מכוניות וזהו. וזה הוא יודע עד הסוף. ופרטי
פרטי. סתם, איזה הרב הוא חושב פוליטיקה, אומרת, אדם צריך לדעת.
אדם נורמלי יודע. זה שאלה אחרת, אם צריך, נדון בזה אחר כך. אדם נורמלי יודע באיזושהי מידה. לא סביר להניח שאדם לא יודע מה זה מפלגת העבודה, ומה זה... מה? מאיפה קורה לבן אדם שהוא לא שומע, שהוא לא קולט כלום? אני אמרתי לו באמצע שהוא הולך לרדת גשם, שואלתי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, אני רואה את העננים ככה... כאילו, חדש לו הרעיון, שאפשר להסתכל על העננים, לא יודע. זה ברמה... עכשיו, אני חושב שאדם הזה הוא לא מוכשר. הוא באמת אדם מוכשר.
מה חושב שאדם לא יודע אז?
כי זה לא מעין אותו. הוא התרגל מדי כצעיר מאוד, שכל מה שמבחוץ הוא מרגיז ומשעמם ומאזמן, ולא יצא לך מזה טוב. ואין לו עניין, אין לו עניין בך. היום המצב שלו יותר טוב, אני פגשתי אותו, הזכרתי בסיפור עכשיו, בסיפור שהיה לפני 10 שנים, כדי שבפורים פגשתי אותו. סתם, היה בן אדם. אבל זה מצב קטסטרופי. זה מצב שבאמת בן אדם אטום לזולת, אטום לסביבה. אם אתה נותן לילד את איזשהו סיכוי שמסביב, שהסביבה היא יכולה מתייחסת יפה, מקבלת את הקשיים שלה יפה, אז הוא נפתח. זה באמת ככה, הפתח אריסטו אמר, ראשית חוכמה פליאה. זאת אומרת, התחלה שכל חוכמה זה שאדם מתפלא. אדם שלא מתפלא, אתה מכיר אנשים כאלה. אתה יודע, לא, מותר ככה, מה? אסור. נראה ככה. שום דבר הוא לא משנה. אין לו אני. אין לו בן אדם, אז זה אני. ואז באמת שום דבר לא מעניין. אי אפשר לקלוט ידע. אתה לא יכול לקלוט ידע שלא מעניין אותך. אולי נתון אחד, שתיים, אבל לקלוט אדם שתשיב אותו ליד הגמרא. למה הוא רוצה ללמוד? למה? כי זה מצווה ללמוד. אבל הגמרא לא מעניינת אותו בכלל. אז החומר פשוט יעבור ליד הראש שלו ולא ייכנס. לבן אדם משהו מרגיז אותו, משהו מעורר אותו, אז יש מה לדבר. איך אמר בחור אחד בישיבה? אם לא תשאל, לא תשמע שקרים.
לא תשמע מה?
לא תשמע שקרים. אתה שומע למה הוא לא רוצה שאלות. הוא ירד מניסיון, שזה לא כדאי. מאוד קשה, אתה יודע מה אומרים הפסימי. שם אופטימי וניסיון. מה שעצוב הוא שהם תמיד בוקשים את ה... המציאות מזמנת להם את זה. כי באמת הם ככה תופסים את המציאות. וככה המציאות משדרת להם. אבל כל פנים, אנחנו בליל הסדר רוצים לפתוח, ליצור איזשהו רגש חדש, איזושהי הבנה חדשה, איזשהו עומק חדש, וזה המטרה של הסיפור. לא חייבים לגלות איזה ספר חדש שיגלה לנו דברים שלא שמענו אף פעם. אבל לשים לב לדבר חדש במילים, לשים לב לדבר חדש בסיפור, לשים לב לאיזשהו עומק. עוד רגע ניגע במשמעות הכללית של הסיפור. אבל פשוט לשבת ולקרוא. אמרתי, אני חושב שאפשר להגיד את זה, שיש לנו שתי מועדים בשנה שאנחנו נפגשים עם הקודש ברוך הוא. בלוח השנה, כל אדם יש לו את הפגישות הפרטיות שלו.
יום כיפור
וליל הסדר. אני חושב שרוב האנשים ככה מרגישים. וזה יום, יש הרבה חגים. השנה גם הוא... יש אנשים שיש להם זמנים אחרים. אבל בגדול שני המועדים השנה שהתורה באמת העמידה אותם כימים של דבקות. זה ראש השנה ואלסל. יום כיפור ואלסל. יום כיפור אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ומדברים איתו בתפילה. אף אחד לא שואל קושיות באלסל. ביום כיפור. יום כיפור עומדים, אומרים וידוי, ואומרים סליחות, ואומרים מדלים על מידות. יום של תפילה. באמת, זה אחד מיסודות היום. ליל הסדר זה יום שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא בשפה אחרת. שואלים קושיות ומקבלים תשובות. מדברים בשפה הזאת. זה היום שבו אנחנו לומדים תורה. ליל הסדר. ליל הסדר הוא עליה שיושבים עם הספר, יושבים על השולחן, ויש אוכל על השולחן, ויש יין על השולחן. יושבים ומדברים בלימוד. זה סוג אחר. כשאני שואל קושייה, זה פנייה לקדוש ברוך הוא. זה פנייה לקדוש ברוך הוא, זה קריאה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה, התורה שאתה כתבת לי, היא תורה שמדברת אליי, היא כתובה בשבילי. אז למה כתבת ככה? מה המשמעות למה שכתוב כאן? למה כתוב ככה? כל השאלות האפשריות. זה הצורה של יהודי, שככה יהודי לומד תורה. זה לכל בית מדרש, שיושבים אנשים ולומדים. יש לנו תיאור של בית המדרש של חז"ל, בגמרא. כל הזמן שאלו קושיות. הגמרא באופן עקרוני, ספר שמה שיש בו זה תיאור של שיחה בלימוד. היא באה אליהו, מתקיף לו, יש ויכוח. רחמון הלנסון מדי את הדידו, רחמון הלנסון מדי את מאי די איתו. דומה אני שאין לך מוח וקודקודך. ככה אמר רבי ללוי, יבוא מסטפטס. ככה מדברים? והרב טרפון אומר, קפח את בניי שאתה לא צודק. זה כבר יותר מדי. הוא אומר שככה לא ראו להם. אבל ככה הוא אמר. הוא אומר, בחיי הבנים שלי. הרייבד כותב בזה מקום על הרמב״ם. זה הרב דגר על אפרוחים והוליד את הביצים. סליחה, כן. והלכת הפוך. יש שם, זה אופן לא רואה לי דוגרים על ביצים, ויצא לזה אפרוחים. אבל הוא דגר על אפרוחים והוליד את הביצים. ככה מדברים. באמת, מוישה, ככה זה יפה. מוישה לא מסוגל כאלה דבר. הוא איש עדין ונימוסי. אבל חזק, ככה מדברים. ככה... לא מדבר על התיאור סבאי, זה הריאוק, הגאות שלו על הרשב"א. הרמב"ם כותב על הבאג, שאצל האיש הזה הוא כותב, התלמוד היה כספר החתום שנותנים אותו לתינוק, שהוא לא יודע לפתוח מאיזה צד פותחים אותו. הוא לא מבין עניין. זה אומר בן אדם שהדברים אכפת לו, אכפת לו, כואב.
זה לא
במה, דיברו במה
הכתיבה,
הוא... אתה חושב שבדיבור דיבר אחרת? מה שהיה בגמרא הם אמרו, הם אמרו, ואחרי כתבו את זה אחרת, אלו. הוא
מתווכח,
אם בעצם שכבר לא חי, אתה לא יכול לגדול איתו פנים ופנים.
השאלה, אבל למה
החכמים
חשבו אלה שכתבו,
אם
חשבו
שזה
נכון
לכתוב לנו? כדי שתלמד באמת איך לומדים תורה. אני לא אומר שאדם, שזה, הדבר נוגע ללבך, אתה צועק. רוחס אברמסקי הגיע פעם איזה, שהוא היה רב בלונדון, הגיע לבית המדרש איזה איש של השלטון, אני לא זוכר בדיוק. אז זה תפקיד היה לו. אז הוא אומר, למה צועקים? הוא אומר, לך אצלנו, הוא אומר, באוניברסיטה, יושבים בספרי האנשים ולומדים. אז הוא אמר לו, כשנכנס אליך שודד הביתה, אתה מדבר איתו בנחש? שאתה צועק עליו. אצלנו הסוגיה היא הבית שלנו, ואתה מגיע להתקיף, כתוב בתיקון הזוהר, יותר חריף, כתוב בתיקון הזוהר שכשני אנשים מתווכחים, אז כל אחד מתייחס לשני במובן מסוים, כאילו מייצג את הסתרה אחרי. הוא בא להרוס את הסוגיה. ואף על כן, אחר כך אתה מגלה ששני הצדדים הם קודש.
אצבעית בסופו.
כן. זה הפשט הוא, באמת זה נכון, החוסר הבהירות בלימוד נובע מזה שהתורה האמת לא בהירה בעולם, שיש קלקול בעולם. אבל על ידי הדיווח שלנו הולכים לברר יותר חזק מה האמת. השאלה היא, גם כשאדם נמצא עם עצמו, לא רק איך מדברים עם אחרים. כשאדם שואל את עצמו שאלה, באמת, אם אני מתייחס לפסוק בחומש, למשנה, למשנה ברורה או למסיעה סשורים, כמכתב שנכתב אליי, אז אני מגיב. אז אני מגיב. כשאתה קורא עיתון, שנוגע לאיזה דבר שנוגע לך, תיקח איזה נהג מונית ליקודניק, שקורא בעיתון על דיבורים של שמעון פרס. אתמול התקלתי בו. הוא מתחיל לגדף. למה הוא מגדף? כי זה מרגיז אותו. זה מרגיז אותו. אנחנו אירופאים מאוד, הכל הדיש צריך להיות, והשוגר לא באמת יגאל. בסדר, אם אתם רוצים לדבר בעדינות, אני מוכן. אבל שמבפנים יהיה איזשהו גילוי של אמפתיה. עכשיו, למה אנשים לא שואלים שאלות? לא בגלל שאין להם שאלות. זה הבעיה האחרונה. כולם יש שאלות. אנשים פשוט, בדרך כלל, לא מאמינים שיש להם אפשרות, שיש מקום לשאלה שלהם. הם תופסים את הצורה של תלמוד תורה, הנה זה האמת נמצאת פה, צריך לשים את זה בתוך הראש שלך. וילדים קטנים, אתה יודע, בחיידר, בבית ספר, בכל מקום בעולם, מלמדים אותם את הדבר הזה, שאסור לשאול שאלות. לא שאסור, שזה לא כדאי, שזה לא מוצלח. יושב מורה בכיתה, מורה טוב על ימדלון. וקראתי איזה ספר שלהם שעסוק במבנים של בתי ספר. יושב מורה בכיתה, מורה מצוין, שמכין את החומר, הוא רוצה להעביר בשנה ככה וככה חומר, הוא מלמד היסטוריה, הוא מלמד גמרא, לא משנה מה. עכשיו, כשתלמיד שואל באמצע, מה קרה? הוא הפריע לו. באמת הפריע לו, לא בגלל... נסיח את הדעת של כולם, לוקח לו עכשיו דקה, חמש דקה או שתי דקות של זמן אחר. יש לו מה להספיק, הוא דבר על מורה רציני שישב והכין, ויש לו תוכנית ויש לו מגמה, והוא שוקל מה לדבר ומה לא לדבר. דווקא הנושא שהוא חשב לא לדבר, שהוא לא כל כך משמעותי וחבל לבלבל את הילדים, אמר התלמיד שואל. אז אם הוא מורה איכשהו סביר, אז הוא עלה באיזושהי צורה. אבל הילד יש לו את החוש להרגיש את השפה, מה שנקרא את שפת הגוף, את השפה שמתחת למילים. והוא קולט שהמורה אמר לו, תעשה לי טובה, אל תשאל כאלה שם, אל תשאל אותו. והמחקר אומר שילדים זוכרים בבתי הספר, בעיקר, אתם יודעים את מה? את התעלולים שהם עושים. באמת.
כי שם
היה
מקום.
אה?
כי
שם
זה היה
ביטחון. לא קשה למה את זה הם זוכרים. עכשיו, אני לא הולך לפתוח בתי ספר חדשים עכשיו. אני רק מדבר על כל אחד בתוך עצמו. כל אחד בתוך עצמו צריך את הדבר הזה לדעת, צריך את הדבר הזה להבין שהישועה שלו מגיעה מזה שהוא מתרגז. מזה שהוא קורא טקסט והטקסט מרגיז אותו. כן.
תמיד הרב אומר, אבל אם זה ספרים של... תמיד אני פעם שאלת הרב על ספר, למה זה מרגיז? הרב אמר, אתה דורש ממנו שיהיה 100% צודק. מה שהוא יגיד זה קודש.
נכון. אבל יש ספרים שהם באמת 100% צודקים, ואז אתה צודק שאתה דורש מהם, ואז אתה מתרגז. אז אתה צריך להתרגז. יש ספר שכתב אישהו, נכון, נכון, לא נכון, נכון, בסדר, אני ביקורתי. לא. אבל יש ספרים כאלה שאתה אמור באמת... זה אמור להרגיז אותך.
בתורה זה ככה, בגמרא זה ככה, אבל...
כל ספר באיזשהו מידה... אני מאוד אוהב ספרים שמרגיזים אותי, דרך אגב. זה ספרים שהכי הכי הכי כדאי לקרוא. אתה מתחיל לחשוב. אל הרבה, אם הוא מרגיז אותך, אני חושב, נסה להגדיר לעצמי למה. אני יושב, כותב 10 דפים להסביר למה הוא טעה. באמת. כן.
יש לי בעיה לדבר והגעת את המנחה.
כן.
אני נמצא בלסדר אצל חמי. אני לא אוהב לדבר שם. עכשיו, הילדה שלי כבר עוד מעט בת 5, היא מבינה עניין. איך אני אקיים את זה?
חביצת הסמין התורה?
לא יודע מה.
בנך, זה לא בטחה.
תשיב אותה ליד.
כמו שמה
נעשה לי? הנה, הוא פתר לי את הבעיה. מה לי, וגעת את בנך, לא לבטחה. הילד לא מאוד בן 3. טוב, 3 הוא לא.
גם 3 יש קצת וגעת את בנך. עבודה בבית חכה.
אתה רוצה להפוך שם על שתי חזיתות? לא, זה הפוך, הם שמחים שאני יודע, אבל אני לא יודע, אני לא אוהב כל כך, לא יודע, אני...
לא יודע.
תגבר על זה.
תגיד, מה ילד נעשה אם יבוא מנה מגיע לנו שהוא לא אוהב איתך בשופר?
איך איך?
הוא לא אוהב משמע תקיעת שופר, מה נעשה?
שתי
יין יבש.
כן,
אה,
הבנתי.
במקום צלם... שאתה אותו דורית, דורית. לא יודע. אתה רוצה, אתה חושב שהשואה שלך עושה את זה טוב, אז בבקשה. אבל לא, אבל... לא, למה? למה קשה?
לא יודע, יש מניות, מניות. יש לי יין יבש לא בטוח, של הרבי מהם שלו.
נו? הוא יהיה טוב, אני מקווה.
יש לך את כל המניות.
אני מניח שיהיה שקרבה לי יותר טוב, אבל בסדר.
אולי שלום, אז מי נותן לי לסדר. תל ציון.
אני גם אצל חמי, אל תדאג. אני גם אצל חמי.
רגע, זה בעיה, אבל זה חבל. זה חבל לא רק בגלל המצווה. זה חבל בגלל שזה באמת הזדמנות. זה באמת הזדמנות, ליל הסדר הוא לילה שיכול להיות משמעותי בחיים של ילד. אני קראתי סיפור על יהודי אחד, וסתם אני... קראו לו הוגו ברגמן, הוא היה ראש הפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. אדם שארך הרבה שנים היה חילוני. עכשיו הוא גדל בבית דתי, בווינה, ובסוף ימיו הוא חזר בג'ומה. תגיד לי 75. זה סיפר לי, ירד זילבורן, זיכרונו לברכה, היה מתפלל בשער החסד, בכנסת הגרו. יום אחד הוא התחיל להגיד. גר שם בשכונה, גר ברחביה. אחרי תקופה של חודש, הוא הגיע כל יום לבית הכנסת, אז הגבאי קרא לו לעלייה. אז הוא עלה לתורה, ואחרי שהוא גמר תקריאת התורה, ניגש לגבאי, והוא אומר, תשמע, הילדיים האלה חיללו שבת 80 שנה. הם לא יכולים לגעת בספר תורה. אל תקרא לי עוד פעם. אבל הוא סיפר, ראיתי שהוא כתב את זה, שכשהוא היה נער צעיר בן 18, היה לו חבר שקיצר אותו. והוא הלך איתו, קראו לו לחבר שלו, קראו לו פרנץ קפקא, גם אדם מפורסם.
סופר.
אז הוא לא, יום אחד הלכתי איתו ברחוב, והגיע זמן מלחה, מאוחר שקיעת החבר הזה, ורציתי להתפלל. ולא היה שם התנסת באזור, אז אמרתי לו, תשמע, חכה לי פה, אני חס את החדר מדרגות להתפעם ממך. הוא אומר, אני אמצ... מה?
עד שם.
עד שם, בתחילת הדרך. והוא אומר, אני עמדתי בשמה קולנו והזכרתי בקשה להשם. ובאלו שלנו, תשמור לי את האמונה לפחות עד ליל הסדר. אני לא רוצה להפסיד את ליל הסדר. מה אתה אומר על זה, יוסי?
בחור בריא.
מה זה אומר על ליל הסדר של ההורים שלו? ומשום מה נראה לי שסוף הסיפור קשור לתחילת הזה. נכון שהוא מתקלקל בסוף, ו-80 שנה הוא... לא 80, 50-60 שנה בטח הוא היה חילוני. אבל היה בו משהו שנשאר מאז. איזשהו רושם מתוק, וזה לא היה סדר. זה באמת ככה. זה היה סדר, זה לילה שיכול להיות חוויה נפלאה, אמרו לי שבשבילך, בשביל הילדה שלך, בשביל כולה. חבל לקלקל אותו בלי עין שנשפח על המפה. באמת. הלחץ הורס, 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 פשוט הורס, אנשים לחוצים, מגיע, אני זוכר את עצמי, בהתחלה שהתחלתי לעשות סדרים. אתה מגיע בית הכנסת, מלא חוויות, ומתה התרגשות, אני רוצה לספר. אתה מגיע הביתה, אוי, שכחו לעשות מים עם מלח, וצריך לעשות זה עכשיו, וזה, וצריך ככה, וצריך...
עכשיו נופל, סימון שהרב דיבר על זה שנה שעברה על העניין הזה, של הלחץ. לא זוכר בדיוק מה אמר, אבל הרב דיבר על העניין הזה.
הדבר הזה גם שנה הבאה, מזרד השם.
שאנשים מגיעים ו...
כל הלחץ, תעזוב. תעזוב, באמת, באמת, אתה לא תרוויח כלום מלחץ. עדיף לשבת רבע שעה. באמת, רבע שעה רגועים לשבת 3 שעות לחוצה. מבחינת התוצר, מה שאני אקרא. עוד 10 דקות ייקח, עוד רבע שעה ייקח. ארוחים מחכים וחוצים, אני שנה שעברה לפני 2 שנים, לא, היה שבת ערב פסח.
אני אספר משהו עם הרבנית. שהרב הגיע הביתה.
אה, זה היה שעד יום פסח. אמרתי,
סבתי לבואו,
לקלף את הפחי אדמה. קראתי, נכנס אותה למדבח, נתתי לאחד ציר של הפחי אדמה. רצו לעשות, לשים קוג ליל האש. וליל יום טוב, היה בבוקר שבת.
כן.
לא, היה מוכן ולא זה. תעבדו. מה נראה לך שמישהו אמר לי לא? שנעלבו. מה קרה? אתה רוצה? מה הפסדתי?
תראו שלמה, אני זוכר, מבקשים.
בטח, אשרי המדבר על אוזן שומעת. תגיד לשלמה, אני הפסדתי משהו?
אתה אומר לכולם לחכות.
כל רגוע, חצי שעה, שלושת רבעי שעה הפסדתי.
מילי הפסד?
אני זוכר שהרב סיפר את זה.
אני אגיד לך מה שאני עושה, אני מדלג בהגדה כל שנה. אני משאיר חלק בהגדה ואחר כך.
איזה חלק?
החלק שנמצא רק...
ועבור דוד.
החלק שנמצא רק בהגדות האשכנזיות.
מה?
מספרים של המכות. זה מסורת אצלנו כבר, כל שנה כמעט. אני עשיתי לזה לוח.
50.
כן, אני קורא את זה אחר כך, אחרי הילד. פעם קראנו את זה לפני ברכת המזון, אחרי הפיקומן. יש לי זמן, מתי אני צריך לאחוז בוישי עמדה, מתי אני צריך לאחוז בזה, אני מכין בערב פסח, כמה זמן אני רוצה לסעודה.
כמו בבוסטון, 7:05 הועידו, 7:03 דקות ברכות, 7:05.
לא, 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 אני לא אומר את זה ככה, זה לא כזה חייב להיות, אבל שיהיה לי תמונה, שאני לא אמצא את עצמי פתאום, אתה יודע, סמוך לחצות ואני צריך עכשיו להספיק לרוץ חצי הגדה, לא אכפת לי לדלג. אתה יודע מה הבעיה בלרוץ? שאנשים מאבדים את הפעם.
כמו בואו בשבילי, עם האוזניות.
מתי הוא צריך לעלות, מתי הוא צריך לרדת, לפתור מיקרופון, לסגור מיקרופון.
אל תדאג, זה לא... זה דורש...
אבא אומר.
מה?
אבא אומר.
אבל גם בזה, שוב פעם, לא לכל האנשים יש את היכולות האלה. להיות מאורגנים ומסודרים ברמה...
להיות רגועים, מה זה?
נכון.
אין את זה לאנשים.
אני מזכיר שזה...
אין לי את זה, אני במשהו שאין לי את זה.
ביום?
בימי שישי לי, זה הכל נשאר לדקה ה-90, תמיד יחד הלכת בבית.
זה
משעה
אחת
בצהריים.
איך, אבל יום השישי זה היום הכי דפוק בשבוע.
אז בחיים, זה מקור הברכה, מה
קרה? שבת עם קור
הברכה. לקראת שבת, לא, לקראת שבת זה מקור.
כתוב בגמרא שיש שטן שמגיע ביום שישי.
כן, הרב סיפר את זה על
ה... אתה מה שרב מאיר עשה כתוב בגמרא.
כן, הבעיה אצלם, שלוש זה.
מה היה? היה איזה זוג שתמיד היה ביום שישי אחת הצהריים, מה נהיה מריבות. רב מאיר אמר, אני יש לי סגולה בשבילכם, אני אבוא להיות אצלכם בזמן הזה. טוב, אני עד... וככה ישב עם הספר. הם עובדים, הוא ישב עם הספר ולא עובד. היה מריבות נראה לך?
לא קשור לסטרח, סתם לה...
לא, יש,
יש. אבל בסדר, לא קרה כלום עם רבים.
אם יהיה בעיות, אז מי תרב שיבוא לך בימי שישי לשבת בסלון?
יש לך שירות, אני יום שישי אחרי הצהריים וקלף תופחי הדבר. לא קלף תופחי הדבר, לא משנה דברים אחרים.
אני צריך.
אבל... תראה, אני לא אומר, העיקרון לא צריך לדעת, יש לנו אוצר, כמה שתשיג, תשיג. כמה שתשיג לא תשיג את הכל. אין דבר כזה. כל אחד יכול לשיג כמה שיוצא לו. וטיפה, טיפה, אפילו זה שווה מיליונים. באמת, זה הזדמנות, תראה, סדר, זה הזדמנות שלא חוזרת על עצמה עד שנה הבאה. ממש ככה. אשתי אומרת תמיד שבבוקר שגורמים את האגדה והולכים להתפעל שחריז. היא אומרת שיש לה כזה תחושה שפספוס, לא היה נגמר.
זה הלילה שהכי מגנב את איך הדבר
בבית. מה, ושאר כל הלילה?
את איך הדבר בבית, איך הדבר בבית, שאיך הרבה
בבית. נכון.
אהב נשאר כל הלילה?
אחרי 7 שנים, הילדים שלא נותנים לי לישון.
ואז בתפילה בבוקר זה לא פוגם בתפילה?
היה שנה עמד שלא התפלתי בבוקר.
כן?
התפלתי ב-8-9, כאילו. לא, כן, אפי, אני באמצע השיעור, אבל אתה רוצה להיפגש ב-12? בסדר? כן. אתה יודע מה? הלו, רפי. אולי תגיע לרכז. זה קשה לך לגמרי? אז סדר, אז יהיה בהר הצופים. להתראות.
אז...
זה לא כל כך אני, השנה אחת עשיתי את זה, ומאז זה עליי, זה מה שאני לא נותן לי לישון. כבר הוצרד אוטומטית, מה שנקרא. היה שנה שאחרי עלת השחר, הלכתי לישון, קמתי ב-8 והלכתי לישון, אם הייתי יפה.
פה עושים בארנוף קוי
לכל. שנה אחת למדתי עם הילדים שלי בליל פסח, למדתי שיר השיר. קראתי וקראנו והסברנו. והשכן שלי פוגש אותי בתפילה בבוקר, ככה ניגש אליי אחרי קריאת התורה, והוא אומר לי, תגיד לי, אתה לומד עם הילדים שיר השיר, וככה מסביר.
הוא שמע את זה?
כן, הוא חזר לי על ההסברים שאמרתי. זה כנראה שהוא באמת היה לבד, ישר הקשיב, כי הוא היה עסוק באיזה משהו, הוא לא היה שומע. אבל לא משנה. אבל אם אדם עייף, אז הוא עייף. לא, אין טעם, אין טעם. מה שאתה תפן לשנה פירושו שאין טעם בעולם הזאת, זה מתוך צער. כשאתה עייף וזה, ונעשה בכוח, תלך לישון. זה שמחת יום טוב. עונג יום טוב. אבל באמת אני אומר, העיקרון הוא עיקרון לך, העיקרון לך, תשים לב, מדברים איתך. מדברים איתך, פונים אליך. זה לא שיש לך עבודה לקרוא ולהגיד. הגדה מדברת איתך. ואם לספר לך סיפור, הגדה היא מעצבנת. בהרון מקורות אני באמת לא מצליח להבין למה ינחיבו כל כך פה וקיצרו שם. אבל אם זה מעצבן אותי, אז אני שואל שאלה. זה באמת פתרון אדיר. אתה כועס על מישהו? תגיד לו. זה אותו עיקרון. אדם שאומר, איך אומרים, אמר פעם מישהו אמר לי על האור, זה יהודי אחד אמר לי שהאורים שלו מעולם מעולם לא התווכו. יש לי בסביב 40 שנה. המצב שלהם כנראה באמת קשה.
המצב של
אדוניו. של? אדוניו. ולא היה צבוע אביב במעולם. קצת, זה נכון, עכשיו זה קצת מסר אחר של חינוך. אבל ויכוח, שני אנשים חיים ביחד, יש ביניהם הבדלים, יש ביניהם פערים. צריך להיות ויכוח. אם אני יושב באוטובוס על יד מישהו, אני לא מתווכח איתו. אין לי איתו כלום.
עוד ארבע, משיח בנו.
שיהיה לבריאות. שיהיה לבריאות. אבל זה דבר נפלא מאוד, הדבר הזה. עסוקים פה בדבר הכי מרכזי. בברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל, בקשר, באהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כאן נולד עם ישראל. אני שנה אחת שרתי עם הילדים שלי היום יום הולדת. זה עם ישראל. זה ברצינון. אני לא שואל על זה בצחוק. זה אמיתי. עם ישראל נולד, זה ליל הסדר. ליל הסדר הוא חג העצמאות שלנו. גם? כן, כן, נכון. זה יפה. זה התנועה הציונית. אבל באמת, ליל הסדר, ליל הסדר הוא לילה, לילה, הלילה שבו נוצר הדבר הזה ששמו עם ישראל, נוצרה המציאות של יהודים, של צורת אדם כזו, של אדם שמחובר ל...
עוד אחד.
אדם שפנה לקודש ברוך הוא. זה היצירה הגדולה של הלילה הזה. וזה באמת הזדמנות, זה באמת אפשרות, זה פותח פתח, זה נותן אפשרות. זה חבל, חבל לפוספס את זה. אם... להגיד שכדאי לישון בער פסח זה... זה אכזרי. כמעט זה לא מציא אותי. אבל לידע, להשתדל להיות... לידע, לא להיות... הדברים צריכים להיות ככה. מה שהולך הולך, מה שהולך לא הולך. לכל מצא אנחנו לא חד. מרור גם לא חד. פיקומן זה כבר... זה רבנן. גם מרור זה רבנן, זה נעל עשה. אבל זהו, שהשם יעזור לכולנו באמת לספר ביציאת מצרים ולקווה מזה, זה חבל, כל השנה כולה יכולה להיות אחרת.
שכוי, שכוי חבל.